עניין של חיים ומוות. דוקטור טל פטלון, בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות.
ברוכים הבאים לעוד פרק של עניין של חיים ומוות, בו אנחנו מדברים על הקו הקטן בין יום ההולדת הראשון ליום האחרון. והקו הקטן הזה, כמה שהוא קטן, הוא מאוד מאוד משמעותי. כמה שהוא קצר, אנחנו חווים אותו. לפחות מי מאיתנו שחי את החיים היומיומיים שלו לעומק, חווה אותו בצורה מאוד משמעותית. והיום אנחנו מארחים את פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, משמש גם כחבר בפורום האקלים של האקדמיה הישראלית למדעים. ברוך הבא.
תודה.
ספר לנו קצת על הקו הקטן של חייך.
הקו הקטן של חייך.
יום ההולדת הראשון, ועם הרבה בריאות לעוד הרבה שנים.
כן, לא, אני נולדתי ב-58. אני אומר לסטודנטים תמיד ששואלים אותי בן כמה אני, אמרתי, אני נולדתי כשהקימו את נאסה. אז הם ישר מגגלים, מסתכלים, אומרים, וואו, כאילו, או, אני מראה את הגרף, יש גרף מאוד מפורסם שקשור לנושא של השיחה שלנו, של מדידות ריכוז ה-CO2, באי מאונה לואה, בהוואי. יש שם מצפה, זה נקרא The Killing Curve, העקום על שם קילינג, צ'רלס קילינג, הוא המדען שהתחיל למדוד, והוא התחיל למדוד ב-58. ורואים את הגרף עולה, כאילו מי, אז היה בערך 300 חלקים למיליון, והיום אנחנו ב-2023, 421. כן, ואם משווים את זה לערך הקדם תעשייתי, שהיה 280, השלמנו עלייה של 50%. אז במהלך חיי,
חווית את כל העלייה.
לא, אני רואה את המייג'ור פארט של העלייה, רואים את זה ברור, וזה לא הולך להתיישר, אלא אם כן אנחנו נעשה שינוי דרמטי באופן שבו אנחנו מתנהלים ביחסנו עם הפלנטה שלנו. אנחנו, במובן, אפילו לא מטאפורי, אלא ממש פיזי, מנסרים את הענף שעליו אנחנו יושבים, ומחלים את משאבי הפלנטה הזאת, ומסכנים את עצמנו, חושפים את עצמנו לסכנות, שאת יודעת, בעידן התמים הזה של שנות ה-60, ה-70, שהטכנולוגיה התחילה לעלות, לא שיערנו לאן זה ייקח אותנו, כאילו, וגם לא שיערנו את המחירים האיומים שאנחנו נגווה מכוכב הלכת הזה. אז נכון, ושוב, אם אנחנו מתחברים לשיחה שלנו מההתחלה, את יודעת, אחת התמונות פוקחות העיניים ומשנות, מטלטלות, ששינו את התפיסה של האנושות על עצמה, היא תמונה שנקראת Earthrise, שצומה על ידי הצוות של אפולו 8, שהקיפו את הירח, פעם ראשונה, הגיחו מאחורי הצד הרחוק של הירח, וכשהם יצאו מהצד השני, וזה היה בחג המולד של 1968, הם ראו את כדור הארץ זורח מעל האופק של הירח, באפלה הרחוקה הזאת. והמפקד שלהם החללית, של אפולו 8, הדבר הראשון שקפץ לו לראש, זה פסוק א' מבראשית. זה מה שהוא אמר ברדיו. ליוסטון, מה הוא רצה להגיד? הוא הבין כמה קטן, שביר ופריך העולם שלנו. התמונה הזאת היא תמונה איקונית. תחפשי ברשת Earthrise. זה כבר הפך להיות נדוש, אבל היא חוללה שינוי תודעתי. בדיוק, את צודקת. והיא הניע במובן מסוים את התנועה הסביבתית בראשית שנות ה-70. כי פתאום כולם הבינו שכשאתה בחלל ומסתכל על כדור הארץ מרחוק, אין גבולות. אתה לא רואה את האנושות בכלל. אתה לא רואה כלום. אתה רק רואה כדור כחול יפהפה. ואתה מבין שזה הבית של כולנו. דווקא למעצמות הגדולות, שמנהלות את הכלכלה העולמית ואת הפלנטה הזאת, יש אחריות גלובלית עצומה על הדורות הבאים, שזה אגב המהות של הגדרת הקיימות, לפי אמנת האום מ-1987, השגרירה ברונטלנד מנורווגיה, שהגדירה את המונח sustainability, קיימות, ומה המשמעות של זה? זה פיתוח כדור הארץ כדי לענות על צורכי ההווה, אבל אם להתחשב בזכותם ורווחתם של הדורות הבאים. זאת קריאת המציאות בכל הספרות המקצועית המדעית, ואפילו אם תקריא הכלכלית. ואני חושב שיש לנו פה באמת איזשהו עידן נאורות חדש. שוב, זה מאבק איתנים בין הקפיטליזם החזירי הישן, לבין קפיטליזם חומל, יותר טולרנטי, זה עכשיו קורה.
זאת אומרת, סיטואציה כזו יכולה לקרות.
לדעתי יכולה לקרות ותקרה.
אז גם תיאורטית גם ממקום אחר. יכול לבוא לפה ספישס אחר, שהוא יותר חומל by nature. למה?
אני חושב ש...
למה? תקן אותי איפה הפער.
אני מאמין בכוח האנושי של הדורות הצעירים, ואנחנו רואים את זה כבר. הם לא כמונו, בטח לא כמו הדור שלי.
וטוב שכך.
וטוב מאוד, כי הם יצילו את הפלנטה הזאת. והם יכולים לסובב, זה יהיה קשה אגב. לסובב את הכיוון של הספינה הזאת, אתה יודע, יש קריקטורה שאני מסיים את ההרצאות שלי, לפחות השתמשתי בה עד עכשיו, בקשר לקופ 28 ששאלת אותי, אז אם היא קופ 25, או אפילו קופ 24, ורואים את, רואים מין ספינה כזאת, של כדור הארץ, וworld leaders יושבים ומרימים כוסות של שרדונה, על הסיפון, ויש קרחון עצום, במסלול של הספינה שכתוב עליו Global Climate Change, ואנשים אומרים, יופי, אז ניפגש שנה הבאה ונדון עוד פעם בנושא על איך לפתור את המשבר. כשהספינה זה כמו טיטניק, את יודעת, בום לתוך הקרחון. אז דווקא עכשיו השיחה השתנתה, בין היתר, בגלל מנהיגים שרואים קדימה, סרקוזי בצרפת, הסכם פריז 2015, זה היה מגדלור, אני חושב שכולם מבינים, את יודעת, כמו שאומרים אצלנו ביהדות, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, גם אם אתם לא אוהבים את השינויים שצריכים לעשות בכלכלה העולמית, כי זה יעלה לכם כסף, את יודעת, 20 יום רצוף עם 44 מעלות בפניקס אריזונה, כולם הבינו. אבני ברד בגודל 20 סנטימטר בצפון איטליה, וואלה, כולם הבינו. אוקיי? פנדמיות? COVID-19, COVID-22, COVID-24, לא יודע מה יבוא. כל עוד אנחנו נמשיך להשתולל, לחלות את משאבי הטבע, לפלוש למרחבים שאנחנו לא אמורים להיות בהם, לאכול יצורים שאנחנו לא אמורים לאכול אותם, אנחנו, את יודעת, nature will revenge. יש תיאוריה מאוד אהובה עליי, שנויה במחלוקת, נקראת השערת גאיה. לא יודע אם שמעת?
כן.
את יודעת מה זה גאיה? כן. גאיה, האם הכוללת עם האדמה של כולנו. כל המערכות שלובות זו בזו, ומגיבות זו לזו. ורואים היום את גאיה, כמין מערכת שנמצאת בהמוסטזיס, כאילו מאזנת את עצמה, והשינויים שהאנושות עושה, יאוזנו על ידי המערכת הטבעית, בקבועי זמן שונים, ואנחנו נרגישים את זה. עכשיו אנחנו בהפרה חריפה מאוד, של שיווי המשקל שהיה פה, במשך אלפי, עשרות אלפי שנים, הטמפרטורות שנמדדות השנה, 2023, שתהיה שנה שוברת שיאים, תהיינה החמות ביותר מביליון השנים האחרונות.
בוא נלך למקור. החוסר היכולת של בני אדם לקחת אחריות אישית על החיים שלהם, הפשוטים בבית.
את כל כך צודקת.
מעבר למעצמות.
טל, את כל כך צודקת, ואני רוצה לתת לך ציטוט, שוב, לא שלי, אלא של סופר אמריקאי שנקרא ג'ונתן ספרן פויר. ג'ונתן ספרן פויר היה קינוט ספיקר בשבוע שעבר, בכנס של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. נתן הרצאה מוקלטת. עכשיו, הוא נביא ואקטיביסט סביבתי בדם, את יודעת. כאילו, והוא הודה שגם לו נורא קשה לשנות את הרגליו האישיים, לוותר על הטיסות, לוותר על האוטו, כן, אז עבר מהאוטו לאוטו חשמלי, לוותר על המסעדה הטובה, פעם ב, והוא לא ממחזר 100% כמו שהיה יכול לעשות. כי הוא לא, הוא אבנגליסט, תביני, הוא אבנגליסט של סביבה. אז את צודקת, במישור האישי, קיימות זה קשה. קיימות זה קשה. כי זה דורש מאיתנו להשתנות. ואנחנו נוח לנו במקום שלנו. אבל אחרי שנחשפים, בדיוק הבוקר, לפני שבאתי לשיחה איתך, ראיתי מאמר על המחיר הסביבתי של סוגי המזון השונים שאנחנו צורכים. ויש להם, זה נקרא מדד הבננה, כאילו, בננה זה אחד, ומנרמלים את כל המאכלים לפי מדד הבננה. נראה לי שזה היה ב-New York Times, או באחד מה... הם עשו גרף. את יודעת מה הדבר שהוא פי אלף יותר עם מחיר סביבתי, בפליטות CO2, בניצול משאבי כדור הארץ, הכי יקר מבחינת משאבי כדור הארץ, זה המבורגר, או סטייק,
בשר, כן.
בשר בקר.
ברור.
האם אנחנו כולנו נהיה צמחונים? Obviously לא.
חבל.
כן? חבל, את יודעת, מספיק אבל, שוב, שיהיה איזה טיפינג פוינט.
נכון.
באוכלוסייה,
שלא נדבר על זה שזה יותר בריא.
יותר בריא, ואני חושב שזה מסר שצריך להדהד.
חד משמעית.
דרך כל הגופים שאחראים על בריאות
בכלל
הציבור.
בכלל בריאות צריכה להיכנס הרבה יותר בתוך כל הנושא של אקלים. יש איזה נתק בין הבריאות האישית של כל בן אדם, לבין השינוי האקלים שהוא חווה סביבו. אנשים חושבים שאין קשר בין שינוי האקלים לבין הפסוריאזיס שלהם, בין שינוי האקלים לבין מחלת הלופוס שלהם, בין שינוי האקלים אפילו לבין הסוכרת שלהם. ואת זה צריך לחקור, ואת זה צריך לבדוק, את הקשרים האלה, על זה צריך להסתכל, ואת זה צריך להציף. ואז יכול להיות שמשם גם יבוא הרבה שינוי שיהיה קשור לאנשים שירגישו שזה פוגע להם בבריאות הבסיסית, היומיומית, שהם זכאים לה, במסגרת החיים הרגילים שלהם, זאת אומרת חולה אסמה, שגר במקום שיש בו זיהום אוויר, ברור שיהיה לו יותר התקפים. זה לא פיזיקה גרעינית.
נכון, את צודקת לגמרי, ואגב, זה היה מסובך מאוד להוכיח קשר סיבתי,
נכון.
בין חשיפה לזיהום אוויר, לבין תמותה ממחלות נשימה, או אלרגיות.
למרות שזה כל כך לוגי קלינית, אין בזה בכלל דיון.
כן, אבל את יודעת, בסוף חברות ביטוח, קחי למשל את אסון הקישון, עם הקומנדו הימי, כמה זמן לקח להוכיח קוזליטי, בין שכיחות סרטן אצל יוצאי השייטת, לבין הזיהום של המפעלים הפטרוכימיים.
ואלה המחקרים שצריכים להתקדם עכשיו בנושא הבריאות. זה מחקרי קוזליטי בנושא אקלים ובריאות.
בדיוק. ואני התקנתי את המצגת שלי לפני, אתמול, כי אני הולך לתת הרצאה על נושא השפעות הישירות של שינוי אקלים, והשיחה איתך אמרה לי, אוקיי, יש פה איזה שקף שאתה חסר לך, והסתכלתי למשל על תרחישי שינוי אקלים ותפוצה של מחלות בעולם, מחלות וקטוריות, ניסעות על ידי יתושים וחולדות וכאלה. ואת רואה את המפה היום, ובתרחישי האקלים החזויים לחדק השני של המאה, 2060-2070. ואת רואה שמחלות שפעם היו נעצרות בקו רוחב, 30, מלאריה, דנגי, כן, קדחת הנילוס המערבי, כל אלה, וואלה, מגיעות היום, 32 גג גבול צפוני. בתרחיש של האקלים העתידי השמרני, אנחנו, זה נעצר בצרפת, כן? רומניה, פתאום, מלאריה, באירופה, מי חשב, מי שמע על זה בכלל, מי...
מי דמיין?
מי דמיין? הכחדנו את זה כבר, לא? הרגנו את כולם. לא. גאיה'ס ריבנג'.
והם גם יחזרו בצורה Gaia's שונה. Revenge. הם גם לא יחזרו אותו דבר, כי זה עובר מוטציות.
נכון, ובדיוק הדבר הזה... שיש עוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, וזה לדעתי צורך בהול מחקרית, לראות את כל הדברים שהיום קפואים שם בטונדרה הסיבירית, כל מיני פתוגנים מלפני מיליוני שנים, קפואים שישתחררו לאוויר ולמים, ויעברו מוטציות, ואני לא יודע מה נפגוש. זאת אומרת, אני לא רוצה לצייר עתיד שחור מדי, כי אני בטוח שהאנושות תדע להתמודד עם זה, אבל את יודעת, מוטב שלא נופתע, כמו שהופתענו עם COVID-19.
ומצד שני אני אומרת, בוא נסתכל על מה שיש היום, אני לא הולכת רגע למה יקרה, והקרחונים שימסו, ואלה ישתחררו, והכל נשמע גם כן קצת סיינס פיקשן, למי שלא חי את זה ביום יום. בוא נדבר על מה קורה היום, זיהום אוויר, ומחלות אור לדוגמה. היום, של אנשים שסובלים, באקססרבציות של מחלות מסוימות, כתוצאה מפגעים סביבתיים, ויש קשר ישיר, ואנחנו יודעים את זה.
נכון.
ועדיין צריך המון מחקר בתחום והכל, אבל גם מה שידוע לא מדוברר בצורה מאוד בולטת,
אני
חדה.
אני חושב שבדוחות של האום זה מאוד מאוד ברור, בכל הדוחות של ה-IPCC, הנושא של Public Health מודגש.
זה נשאר ב-Public Health, זה לא נשאר, זה לא מחלחל לקליניקה של הרופאים.
אני חושב שזה קשור
בפועל.
לך, שבתי הספר לרפואה ממעטים לעסוק בזה, או זה לא נתפס כחלק הכרחי מהכשרת הרופא.
נכון.
להבין את הקשר בין איפה ואיך אתה חי, מה הסביבה שאתה נחשף אליה. אתן לך דוגמה, ממש מהאוניברסיטה שלי. אני מלמד בשנה ב' קורס חובה, שנקרא זיהום אוויר, קרקע ומים. ואני מלמד את תסמונת הבניין החולה, The Sick Building Syndrome, שזה לאנשים שעובדים במשרדים, בבניינים גדולים, יש כל מיני סימפטומים ידועים, מחלות, שכיחות גבוהה יותר של כאבי ראש, אלרגיות, אינסומניה, חוסר שינה, חוסר תפקוד מיני, כל מיני בעיות. ממה זה נובע?
הם יגידו כולם סטרס.
זה, לפעמים זה לא קשור לסטרס אינדיוסט, אלא זה פשוט הכימיה של הדברים שיוצאים מהספה, מהקירות, מהמיזוג אוויר, מהדברים שמהם בנים.
מה יוצא מהספה חוץ מאבק? תגיד לי מה יוצא מהספה. תדים אותי פה ש...
יש לך מה שנקרא VOC, Volatile Organic Compounds, משפחה שלמה של תרכובות שאת נחשפת אליהן.
מה, משפחה לא טובה, כאילו לא משהו שהיינו רוצים שיסתובב לנו בבית.
מפורמלדהיד ודרומה, משפחה שלמה של תרכובות, הכל ידוע, יש מלא מחקרים על זה, ויש המון remedies, פתרונות לתסמונת הבניין החולה. מה אני אמרתי לסטודנטים שלי? תראו, אתם לומדים פה באוניברסיטה שנשבת פרטית, טופ יוניברסיטי, אבל בואו נמדוד, בואו נראה מה קורה בחדרי ההרצאות, בואו, יש לנו גלאים, נמדוד את ריכוז הפחמן הדו-חמצני, נורא קל למדוד, נמדוד את ריכוז ה-VOC, ונראה...
בואו תספר קצת לשומעים שלנו מה... מה עושה ריכוז הפחמן הדו-חמצני? תן לנו קצת ככה שנדע...
כשאת עוברת את האלף חלקים למיליון, CO2 באוויר, זה האוויר הטבעי שאת נושמת היום, זה 420. מעל אלף, נגיד, לתוך האלף על 200, 1500, שזה התקנים, סחרחורת, עיבוד ריכוז, טשטוש, האטה בתגובות.
זה פחמן דו-חמצני, כן, שנתפס זה... על הכדורי הדם האדומות, ומוריד את הקשירה של החמצן.
יפה.
בסוף אנחנו אומרים, כאילו אנחנו... נחנקים. זה טוקסי.
נחנקים לאט לאט, כן?
ומה בתוך בנייני משרדים נגיד? סתם, כקונספט, אני חושב שבגדול, איפה אנחנו עומדים בה?
חייבים, יש תקנים לבנייה ירוקה, והיום הבנייה הירוקה היא חוק בישראל, thank God, ולכאורה, כל הבניינים החדשים שנבנים אמורים לעמוד בתקן, כולל תקן של איכות אוויר, שנבדקת ונמדדת, hopefully גם נאכפת, כן? אני חושב שאתם, כגוף שאמון על בריאות של אנשים, צריכים גם להיות ערנים למה שקורה פה, ובמרפאות שלכם, ולשים סנסורים, ולעשות נדידות וביקורות. אתם...
אז בוא תגיד לי רגע, איך מדינת ישראל, לדוגמה, התקן של ה-PM2.5, שה-WHO, ארגון הבריאות העולמי, הגדיר כ-5, בישראל זה מעל 25.
נכון.
איך התקינה, איך פער כזה בין הגדרה של 5, תקן בריאות,
אז יש לזה הסבר, כי הפים 2.5 שאנחנו מקבלים, נסביר למאזינים, זה חלקיקים נשימים, שהקוטר שלהם קטן מ-2.5 מיקרון, 2.5 מיליונית המטר, כלומר נכנסים לנו לאף, לריאות, לסימפונות, הוא מכיל בתוכו את העובדה, שיש לנו פה באופן טבעי ריכוז מאוד גבוה של אבק מדברי, שמגיע לפה כל הזמן. סקלי צבע השמיים. זאת אומרת, התקן הבינלאומי מתייחס לזיהום אוויר. אצלנו, אם אנחנו היינו אומרים שאנחנו עוברים את התקן של ה-WHO, אז כל יום עברנו אותו. בין אם זיהמנו או לא זיהמנו, מראש אסף אצלנו, באופן טבעי, כי אנחנו גרים בארץ יבשה ומדברית, אז כל הזמן יהיה פה חלקיקים. שאגב, אבק מדברי, חוץ מפלח מסוים אלרגי באוכלוסייה, לא אמור לעשות שום דבר. דבורנו. איפה זה כן פוגש אותנו? באירועי זיהום אוויר קיצוני, באזורים מסוימים, תחבורתיים, ואת רואה לפעמים שאנחנו חורגים מהתקן שקבענו לעצמנו, התקן המקל אפילו.
אז יש לנו את המן-מייד זיהום אוויר, נכון. ויש לנו את הטבע, שזה הנאצ'ואל, מבחינת המבנה של מדינת ישראל, לדוגמה. למרות שעוד פעם, אנחנו לא יכולים לנתק אותנו מכל כדור הארץ, ובטח לא מהאזור.
זה הגיאוגרפיה שבה אנחנו נמצאים, נכון.
נכון. אז מה שאתה אומר בעצם, אנחנו מאזנים את התקנים, לפי הגיאוגרפיה שאותה אנחנו לא יכולים לשנות, אז אנחנו מבטרים לעצמנו במקום הזה, כי אנחנו אומרים, את זה אי אפשר לשנות. אין לזה פתרונות, איך אגב היום, יותר יצירתיים?
למנוע כניסה של אבק לפה? לא.
אין שום טכנולוגיות.
אם כבר, אנחנו רק הולכים לראות יותר ויותר מזה בעשורים הקרובים, כחלק משינוי האקלים, המזרח התיכון חווה התייבשות והתחממות מאוד מאוד עוצמתיים, ולכן יהיה פה יותר מזה, מהתרומה הטבעית.
מה עם נטיית עצים? מה אם תגיד עכשיו אני משקיע בלנטוע עצים, בריאות ירוקות? הרי בוודאות אתה עוצר חלק מה...
לגמרי צודקת, במרחבים עירוניים, אני לא רואה את זה קורה בסקאלה גדולה מספיק, זה עניין של שטח. כי אין לישראל, אין מספיק שטח.
לא, ואם זה לא בישראל? אם היית רואה חשיבה קצת יותר רחבה.
אז בסדר, עד הבא. זה יכול לעזור, קוראים לזה מסוג הפתרונות של, יש שתי משפחות לפתרונות גדולים. CDR, Carbon Dioxide Removal, בוא נסלק CO2 שפלטנו, נקבע אותו חזרה במערכות הטבעיות, והתהליך שאת אומרת, ייעור מסיבי, afforestation, להפוך את הוקטור של deforestation, שאנחנו עושים עכשיו באמזונס, בדרום מזרח אסיה ואפריקה,
ונשתום מחדש. בברוטליות,
אגב, ישראל עושה את זה כבר משנות 50, קקל, זה בדיוק מה שעשינו, אפורסטיישן. אבל ישראל לא דוגמה טובה, השטח נורא קטן, 20 אלף קילומטר מרובע.
כן, האפקט הגלובלי הוא זערורי.
אפקט זניח. לעומת זאת, אם סין הולכת על זה, מונגוליה, שטחים עצומים, איור מחדש, וואלה, יכול לעזור, אבל זה לא פתרון יחידי, אנחנו כבר יודעים, אין פתרון אחד. צריך שורה של פתרונות, גלריה משולבת, כלכלית, פוליטית, מדעית, טכנולוגית, בריאותית, ברמה של שינוי הרגלים של כל אחד מאיתנו, ורק אם נעשה את זה...
כמו שראינו שאנחנו יודעים לעשות את זה, כי עשינו את זה בקוביד.
לגמרי.
באינסטנט, כולם. נכון. כי הם הרגישו שכל אחד הרגיש שזה נוגע בו.
אגב, קוביד הוא דוגמה מעולה למה שאתה אמרת, משום שעכשיו מתפרסמים מחקרים על איכות האוויר בזמן הסגרים של קוביד. ואת רואה ממש את הדרופ
ברור,
הזה.
ברור, הרבה יותר טובה.
ב-PM2.5, כשאף מכונית ברור. לא נוסעת על הכביש, אגב, ישראל הייתה מעבדה נהדרת לדבר הזה, ויש לנו יום כיפור, יום אחד בשנה, את רואה את כל הנוקסים, סוקסים, וכל החרס, סליחה, שם נפלט מהמכוניות, צ'ק, יורד למינימום, וחוזר במוצא שבת, או במוצא חג. את רואה את הדרופ, את העלייה, כאילו זה כל כך מובהק. אז שוב, אנחנו בדרך לפתרון. זה ייקח זמן, זה יעלה הרבה מאוד כסף, זה ידרוש מאמצים הרקוליאנים ממש, לעשות את זה.
אתה חושב שזה יבוא ברמת מדינות, או שזה יבוא מהשטח? זה
יכול לבוא רק ברמת מדינות. אוקיי, אני אדייק. זה גם וגם. אני אתן דוגמה. ברמה המדינתית. אני לא יודע אם היית פה ב-73, אבל אני הייתי.
אני הייתי.
אוקיי. אז את זוכרת שהיה ב-73 בעקבות משבר הנפט, מדינת ישראל הוציאה...
זוכרת זה כבר לא.
אוקיי.
אבל הייתי.
הייתה מדבקה, שקיבלת כשעשית טסט לאוטו, שאומרת באיזה יום בשבוע האוטו לא על הכביש. זאת אומרת, בבת אחת ישראל חתכה 20% מצריכת הדלק שלה, ובמשתמע מההשפעות הסביבתיות של תחבורה, בהחלטת ממשלה, שנאכפה למשך שנה. זאת אומרת, זה רק עניין של מדיניות, והרצון לאכוף אותה. האם במציאות הנוכחית אפשר לעשות את זה, במדינה היום, עם הממשלה הזאת? Zero chance. אין, זה פשוט לא בראש להם. ולא מעניין אותם, ולדבר איתם על הדרות הבאים, זה לזרות מילים לרוח. אין מי שיקשיב. ואת המחיר הבריאותי של האסון הזה, ישלמו הילדים והנכדים שלנו.
זה ברור.
צריך להגיד שהמדינה אחראית על בריאותם של אזרחיה, ושינוי אקלים הוא חלק מהתחומים שבהם האזרחים מתגעים.
וגם האזרחים אחראים על בריאותם של האזרחים. אנחנו אחראים.
כן, אבל אם לא יספרו להם מגיל הגן, ועד גיל התיכון, במסגרת לימודי המדעים, או לימדי גיאוגרפיה, או whatever, אם זה לא ייכנס בתוכנית הלימודים, אז את מגדלת דור של אזרחים בורים, כן? שלא מבינים כלום מהחיים שלהם. לא מבינים כלום, ולכן לא אכפת להם כלום. ופתאום יש להם איזה awakening, את יודעת מה? הרבה מאוד מהסטודנטים שלי סיפרו לי, שהם בכלל לא יודעים מה זה קיימות, אבל שהם עשו את הטיול הגדול, אחרי צבא, והם פתאום הגיעו למזבלות של מומבאי, וראו את הזבל שם ברחובות, כן? נער, זוכרים, נער החידות, איך זה נקרא? סלאם דוג מיליונר, ורואים את זה בעיניים, או בסנטיאגו דה צ'ילה, או בפאבלות של ריו, ואת רואה מה האדם עושה לסביבה, ואיפה הוא חי, נפל להם פתאום הסימון, שוואו, not sustainable, אי אפשר להמשיך ככה, וצריך לעשות שינוי. אוקיי? אז זה אני אומר, המוטו של הבית ספר, תיקון עולם. זה ערך ביהדות, וזה ערך שאנחנו מלמדים אתכם איך לעשות, לתקן את העולם. וזה בידינו, וזה לא סיינס פיקשן.
לא, לא, זה לגמרי מציאות. מציאות כן. בהווה, ומציאות שתשליך עלינו לעתיד, באופן ודאי, ואנחנו צריכים להתמודד איתה היום.
לגמרי.
ובאמת, כבר אני אומרת, גם פה ובכלל, שאני מזמינה לעשות מחקרים בתחום, אקלים ובריאות, הממשק הזה בין אקלים לבין בריאות, ולא רק אקלים, אלא גם סביבה, ממש כל הנושא הזה בכללותו, ולראות איך השינויים האלה משפיעים על מחלות שהיום אנחנו מכירים אותם, מקטלגים אותם, מטפלים בהם בצורה מסוימת, ויכול להיות שאם נבין יותר לעומק השלכות סביבתיות על המחלות האלו, נמנע התפרצויות של המחלות, נטפל בהם בצורה שונה.
לדעתי יש לכם כבר היום בסיס נתונים, את אמרת לי, שיכול ללכת אחורה בזמן, תסתכלו על הטרנדים, תסתכלו על המגמות.
עשרות שנים.
כן.
זה מה שאנחנו עושים.
יפה.
זה מה שאנחנו רואים.
עכשיו זה רק לחבר את הנקודות, כי התמונה די ברורה.
בדיוק. עכשיו צריך את הקוזליטי.
כן.
והקוזליטי הזה, זה הדבר הבא שאנחנו צריכים להוכיח, ולהפוך את הרפואה הזו לפרסונלית.
אני אומר, לקוזליטי יש כמה מימדים, באיזה רמה את רוצה להוכיח? ברמה שחברת ביטוח תשלם את הפוליסה?
לא. אני רוצה להוכיח ברמת קליניקל אימפקט.
יפה, ושדורש מרגולציה, שינוי רגולטורי, ולקבוע ספים.
אם יש קליניקל אימפקט, חד משמעית צריך לבוא שינוי רגולטורי.
כן. אז יש תקווה.
תמיד יש תקווה.
כן, ודאי. It's all about hope. זה מה שאני לומד את הסטודנטים. אין לנו את הפריבילגיה לוותר.
מה יהיה כתוב על המצבה שלך?
מה כתוב על המצבה שלי? כאילו, וואו, אני בכלל לא רוצה להיקבר, האמת, אמרתי לאשתי, אני רוצה burial in space, תשרפי אותי, תהפכי אותי ליהלום, ותשגרי אותי לחלל, אני רוצה to be in one with the cosmos. את יודעת מה קרל סייגן אמר? קרל סייגן, האיש שהגה את תוכנית Voyager, החללית הזאת שעברה דרך כל כוכבי הלכת והמשיכה החוצה אל החלל, אז הוא אמר, we are all stardust, אנחנו כולנו אבק של כוכבים, משום שכל אטום ביסודות שמרכיבים את גופנו, היה פעם בתוך כוכב שהתפוצץ. זה חלק מהפיזיקה, האסטרופיזיקה, של איך כוכבים עובדים. מתיחים מימן להליום, מתיחים הליום לתרכובות יותר גדולות, יותר גדולות, בסוף חלק מהם מתפוצצים ומעיפים את החומרים לחלל, והם נוצרות פלנטות, ושם אחת למופיעים חיים. אז כולנו אבק כוכבים, ולכן באנו מהכוכבים ונחזור לכוכבים. ואם אני אצטט עוד בעוד משפט גדול, מה שהוא עשה עם הוויאג'ר, זה כשוויאג'ר 2 עברה את מסלולו של נפטון, בקצוות מערכת השמש, הוא הורה למדענים לסובב את המצלמה חזרה, ולצלם את כדור הארץ, ממרחק עצום, של יותר מ-35 מיליארד קילומטר. ולתמונה הזאת, היא גם תמונה איקונית, קוראים The Pale Blue Dot, נקודה תחלחלה חיוורת. כי את רואה את כדור הארץ כנקודה, כפיקסל, כחול. והוא כתב על זה ספר, Pale Blue Dot, שזה מראה את הבית שלנו, את יודעת, ספינת החלל ארץ, כולנו אנשי צוות, כמו שמרשל מקלואן אמר, חייבים לשמור על הספינה הזאת. אין לנו את הלוקסוס להיות תיירים. כי אחרת הספינה תיכחד.
נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה עושה לנו רצף של קו אחד, שצריך בסוף להפוך לעיגול שמאחד את כולנו.
כן, אז לי לא תהיה מצבה. אם זה תלוי בי, אני בחלל.
תודה רבה רבה על שיחה מרתקת.
בשמחה וכיף.
תודה.